הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
טוב לכל המאזינים, מהי המשמעות של הציפייה לביאת המשיח? אומר הרמב"ם, מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כמו שהיו בזמן העבר, ועושים קורבנות, שמיטה, יובל, כל המצוות של התורה, וכל הכופר בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו. והרמב"ם אומר, לא רק להאמין שיגיע משיח, אלא לצפות לביאתו. מדוע כל כך חייבים לצפות לביאת המשיח? אומרים שלוש פעמים כל יום בתפילה, עלינו לשבח לאדון הכל, מחכים שלהשם תהיה המלוכה, ביאת המשיח, אז יהיה מזוג מושלם בין עולם החומר והרוח, הזמן בו מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, את רוח חתומה האוויר מן הארץ, נשגב השם לבדו ביום ההוא, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ימות המשיח יהיו ימים של רוגע, מנוחה, שלווה, לא יפחדו מאף אחד, רק מהשם אחד, ויתקיים, ובכן תן פחדך השם אלוקיך על כל מעשיך, השתחוו לפניך כל הברואים. אומר הרמב״ם, לא נתבוע החכמים והנביאים לימות המשיח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. באותה עת לא יהיה עסק כל העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד. זו הסקרנות היחידה שתהיה בעולם. לא שום חדשות, אלא רק להכיר עוד ועוד באין סוף, באין גבול. אלא שאדם חי בגלות והוא מתרגל לחיי גלות ולא מחפש משהו בעניין אחר. הוא מתרגל לאהוב את עולם החומר ולפחד מעולם החומר. זו הגלות. מהחפץ חיים משל נפלא. איש היה בכפר עובד קשה למען פרנסתו. חורש זורע קוצר. כאשר הוא נעשה חולה לעת זקנה, נעשה חולה, הביא אותו לעיר הגדולה, לבניין גדול, בית חולים. הוא לא הכיר, לא ידע מה זה. הוא שוכב במיטה, חולה, מחובר למכשירים, כל היום שוכב, ושם מביאים לו אכילה ושתייה, והוא מרגיש שהוא מקבל מה שהוא רוצה. הוא אמנם לא חי בשגרה בריאה וטובה, אבל כן מתפקד, ובעיקר מקבל אוכל כל יום, מוליכים אותו על כיסא גלגלים או על מיטה, וכך כל יום. הוא מרגיש נפלא, מגישים לו כל מה שהוא רוצה, טוב לו להיות איפה בבית חולים. מדוע? כי הוא מכיר את העולם הרגיל שלו, חורש זורע וקוצר, כעת הביא אותו לבית חולים בעיר הגדולה, הוא מאושר, הוא שמח, הוא הגיע לשיא, הוא בכלל לא מבין שהוא בבית חולים. הוא לא חי חיים שהוא אמור ויכול לחיות, מקלחים אותו, מלבישים אותו, מדברים עליו על הבריאות שלו, אמנם על כיסא גלגלים, אבל הוא מרגיש טוב, רוב היום שוכה, אבל טוב לו, הוא לא רוצה לצאת מהמצב, אז הוא יתמכר המצב הזה. המשל מובן, קשה להבין שאנחנו המשל, כל מה שאנו מתעסקים איתו היום, בכסף, בשווי של הדולר, של היורו, ברפורמה, בהפגנות, בנדלן, בעוד ועוד נושאים שעסוקים בהם מאוד מאוד מאז חטא עץ הדעת ועד היום. כל פעם בצורה שונה, כל פעם באופן שונה, אבל כל הזמן זה אותו עיקרון. הכל זה בעצם אותו בית חולים. זה עונש וכללה מאז חטא עץ הדעת. עונש כללה וגם התיקון. בזה התפך תאכל לחם, הכל כללה וכללה של הקדוש ברוך הוא זה התיקון. זו הדרך לתיקון. זה הבית חולים שאנו נמצאים בו. זה יעבור, זה לא כל הזמן. אבל בינתיים מי שמתרגל לשם, מי שלא רוצה שמשיח יגיע, או טוב לו בלי משיח, זה בגלל שהוא יתרגל לבית חולים. הערכים שלו זה כמו אותו אחד שהוא בבית חולים. נכון, קשה להבין את המשל הזה. מדוע? כי אנחנו כל כך עמוק בבית חולים שנדמה לנו שאין עולם אחר. נדמה שהמקור של כל הצרכים זו העבודה, הפרנסה, הכסף, התהילה, כבוד, העוצמה, ניצחון בתחרויות, עוד ועוד. הרמב"ם מדגיש, מי שאינו מחכה לביאת המשיח כופר גם בתורה ובמשה רבנו, כי עיקר עניינו של המשיח שלימות התורה, לקיים את כל התרי"ג מצוות, מה שאי אפשר לקיים כיום. מתוך 248 מצוות עשה, אנו יכולים לקיים רק 87 מצוות. אנו לא אמורים להיות מדינת כל אזרחיה, לא, אלא מדינה שהיא חיה על פי ההלכה. הצבא, החקלאות, הכלכלה, כל מערכות הכלל והפרט יהיו על פי ההלכה. זו בהחלט השאיפה, זה יהיה בימות המשיח. אנשים אומרים, איך דבר כזה יכול להיות ברגע אחד? או, פתאום משיח הגיע וכל המציאות השתנה, איך זה הגיוני? כיצד ייתכן מהפך כה דרסטי ופתאומי? איך עם חילוני שמגדיר את עצמו כעם דמוקרטי יהפוך להיות עם שהוא תחת מלכות השם? התשובה היא כבר היה לעולמים, כאשר הקדוש ברוך הוא מעוניין בתהליך היסטורי, בין אם בתור הצלה או בתור עונש או בתור ניסיון לאומה, אז כן, מתרחשות מהפכות דרסטיות לא צפויות לחלוטין, וההיסטוריה מלמדת שכך היה. היטלר עם שמו אותו עלוב וחדל אישים שעלה לשלטון בתהליך מהיר והצליח להפוך את האומה הגרמנית הנאורה לחיה טרף לאומית חסרת מצפון, וזה נעשה תוך חודשים ספורים. גם ראינו את ההתמודדות שלטון של ברית המועצות תוך מספר ימים וכמעט ללא שפיכות דמים, למרות המעצמה האדירה של מסך הברזל עם חומה בצורה. הדיבורים היו שמלחמת עולם אטומית תפיל את החומה, וגם ההצלחות של ישו ומוחמד כמחוללי דתות לרכוש את ליבותיהם של מיליונים לאמונותיהם המוזרות הבלתי מוכחות, שהרי לא הציגו התגלות אלוקית במעמד המונים כמו מעמד הר סיני. הם אומרים שהם המשך לדת היהודית, הם מגדירים את עצמם כשדרוג מבלי שמביאים מוכחות, כמו שהיהדות מביאה את מעמד הר סיני. אז כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא כבר הראה כמה אפשרי פרק זמן קצר ייווצר שינוי במציאות, אפילו בתודעה של בני האדם. בימות המשיח נרגיש באופן טבעי את הצורך בקרבה לבורא עולם. וכמו שכתב המשך רוחמה על דברי הרמב״ם, שכאשר משיח יגיע יהיו המעדנים מצויים כמו אפר. מה הכוונה כאפר? תשובה היא, מרוב שאנשים יהיו עסוקים בלדעת את הקדוש ברוך הוא, הם התייחסו לכל המעדנים כמו אפר, לא חשוב, כמו אפר. בגלל עוצמת ההרגשה הגבוהה ברוחניות, הם לא ירגישו טעם במעדנים, אלא הם יהיו המעדנים ברמה של אפר. כך תהיה המודעות. וכתבה אריזה על בניין הכוונה בתפילה, כאשר האדם אומר עוזר דלים בתפילת העמידה, שירגיש עצמו כמו דל ועני. תפילה להעניק יעתו לפני השם יספוך זכרו, ואפילו אם הוא עשיר גדול בכסף, במעמד, בדעת, דעת הקהל שיש לו, או בדעתו שהוא חכם גדול, או בכבוד גדול, או בעוצמה, הכל עלול לעבור. לא יתקיים הכל הנצח. שמנת, אבית, כסית, ולכן צריך האדם שתהיה לו ידיעה ברורה ששום דבר לא מובן מאליו. ירגיש עצמו כמו דל שמגיע להתפעל לפני הקדוש ברוך הוא, וזה ניסיון. כל אדם שהוא עשיר בכסף או מעמד, הוא זוכר תקופות שהכל היה מוטל בספק. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, עסק אחד מדשדש, יוצא שם רע על אותו אדם או על אותו עסק, שהעסקים שלו מדשדשים, ובזמן קצר אנשים פחות מתקשרים עם אותו אדם, מושכים את ההשקעות שלהם, ובמצבו הרגשי נחות, ואנשים רואים את זה, מנצלים את זה, הוא נופל עוד ועוד כמו המן. תוך כמה שעות מיקרא רמה לבירה עמיקתא, כל גביר, כל בעל מעמד, כל אדם יש לו רגעים כאלה, הוא יודע מה זה, הוא מכיר את זה. אז אולי בשביל העסקים הוא צריך להראות שהוא חזק ועוצמתי, כי כך הוא חושב שהיא ההשתדלות, להראות שהוא יציב חזק כלכלית כדי לייצר עוד ועוד שיתופי פעולה. לא משנה כעת האם זו ההשתדלות הראויה, הנכונה או לא, אבל כן שהוא בינו לבין עצמו בתפילה, שהוא אומר עוזר דלים, יאמר לעצמו שאם רוצה הקדוש ברוך הוא ברגע יכול להעביר על האדם את התהליך של המן, מגרם לבירה המקטה, ועל יתהלל חוגר כמפתח. המודעות הזו היא לא כדי להפיל את האדם, ממש לא, לא, זה לא מזוכיזם, לא, אלא זו הבריאות הנפשית האמיתית, לסמוך על חיים ערכים, על קשר עם הקדוש ברוך הוא, חיי נצח, לא אשליות שלא ישקיע בדמיונות של כוחי ועוצם ידי, אשליות שמרגילות את האדם להתעסק בתפל או בעיקר. ופעמים דווקא אנשים שהם עשירים מספיק זמן, הם טעמו את טעם העשירות, אפילו התרגלו אליו, הם יודעים יותר מכולם כמה נכונים ומדויקים הם דברי חז"ל, איזו עשיר השמח בחלקו. הם רואים את האישה או הילדים שלהם שרוצים עוד ועוד, עוד רכב חדש, עוד מטבח, עוד, מול העיניים, מי שלא הוא רואה איך הם רוצים עוד, והם לעולם לא שבעים, לעולם לא שמחים. הוא מבין שהוא הבטיח לעצמו ולאחרים אשליות ודמיונות, כאילו העשירות היא מקור הכוח והשמחה. הוא הרגיל את עצמו ואת האחרים לאשליות, ומכאן מודעות עמוקה למידת הענווה. הידיעה שברגע יכול האדם ליפול היא לא לפגוע באדם הפוך, היא בשביל למקד את האדם ולתאום את הטעם האמיתי של אופי האדם כפי שהוא יהיה בימות המשיח. הבריסקירוב היה אומר, אדם חולה בביתו, מתקשרים לרופא להביא עזרה. כל פעם שמישהו דופק בדלת, הם כולם רצים, אולי, אולי כעת זה יהיה הרופא, וכל פעם זה מישהו אחר. פעם זה השכנים שרוצים חלב, פעם אחרת זה ילדים מהרחוב שגם להם יש צורך, אף כדור לגינה, וכל פעם מישהו אחר דופק, אבל בינתיים הם עדיין מחכים לרופא שיגיע, וככל שעובר הזמן, הרופא יגיע, המשיח יגיע, וכל מה שהוא לא מגיע, אומרים רבותינו, היות ולעתיד לבוא, אלה הם ימים שתאמר, אין לי בהם חפץ, לאדם לא יהיה עוד יצא הרע, האדם לא ירצה עוד את הרע, היות והוא לא ירצה את הרע, לא יהיו עוד ניסיונות, לכן הקדוש ברוך הוא נותן לאדם עוד קצת, ועוד קצת מהגלות, עוד קצת זכויות, למה? כדי לאפשר לקיים עוד קצת מצוות, עוד קצת, כדי שיקבלו כראוי את המשיח, כדי שלכל אחד יהיה עוד קצת זכות לקבל את המשיח. ומצינו שהכלי יקר, הפלא יועץ ועוד כתבו, דברי תוכחה, איך האדם בונה לעצמו בתים בגלות, הרי משיח יגיע והאדם יפסיד את ביתו בגלות, גדולי עולם לא רצו לקנות בית רק להזכיר בתים, למה? כל עוד הקדוש ברוך הוא אין לו בית קבוע, איך לנו יהיה בית קבוע? אנשים בונים ארמונות בחוץ לארץ ומשיח יגיע ימות המשיח, ואז יאמר האדם, כמה גדול הוא הבית שהוא בנה לעצמו? מהי הבית של הקדוש ברוך הוא? כך מביא הפלא יועץ והספונו, אומרים רבותינו, רבה שימר התלמידים שלו, מחר נדבר בעניין החבר שלנו, מנשה המלך, ומנשה המלך נתגלה אליו בחלום ואמר לו, איך אתה בכלל קורא לי חבר? אומרת הגמרא, אמר מנשה המלך לרבה שי, אתה לא מבין איך עבדנו עבודה זרה, אבל אם אתה היית בתקופה שלנו, היית רץ אחר הרי העבודה זרה. כך אומרים רבותינו כיום, אנשים רצים אחרי הכסף, הם בטוחים שזה מקור השמחה והאושר שלהם, זה מקור השפע, זה מקור הטוב, אבל כאשר משיח יגיע, כמו שאנו צוחקים על מי שחשב בעבר שהעבודה זרה היא מקור הישועה, כך נצחק על עצמנו שחשבנו שהכסף הוא מקור האושר והשמחה, ונבין שהשמחה לא הייתה תלויה בכלל בכסף. כל מה שאנו עסוקים, אנשים עסוקים בעוד רכב יפה, ובעיקר שיראו את הרכב בעוד בגד יפה, ובעיקר כמו מושך את העין, המוח שלהם, החשיבה שלהם הייתה עסוקה במה שהם חשבו שייתן להם דימוי עצמי גבוה, ביטחון עצמי, ערך עצמי. זו הייתה הגישה עקומה. איזה קשה להגיד היום, לעתיד לבוא, זה יהיה ברור ומוחשי. כמו שאנחנו צוחקים היום על מי שעובד עבודה זרה, כך נצחק על עצמנו שחשבנו שמקור השמחה והאושר בחיים זה הכסף. אומר החפץ חיים שהוא לא יכול להסתכל בבית שמתנהג בעשירות והוא מחופה במרצפות מפוארות, מרצפות שיש מפוארות, כל שיש ושיש הוא רואה בו הרבה דפי גמרא שנשרפו בעבור הרצפה הזו, שהרי בעל הבית היה יכול לעסוק בתורה יותר ולוותר על ההמון שהשקיע בשיש, אז אין לנו לדרוך על השיש הזה, כי השיש הזה הוא כמו דפי גמרא ששרפו. כך היה מסתכל החפץ חיים, הוא חי שהעולם הזה הוא רק פרוסדור לתרקל לעולם הבא, שמשיח יגיע יהיה כל עסק העולם לדעת את הקדוש ברוך הוא מהרם, המעדנים יהיו מצויים כמו אפר, באיכות כמו אפר, לא רק בכמות, עסק כל העולם כולו לדעת את הקדוש ברוך הוא, מעדנים מצויים כמו האפר. אומרים חז"ל, אין עשיר אלא בדעת, אין עשיר אלא בדעת, אין אני אלא בדעת, וזה מה שיהיה בימות המשיח, ריבוי דעה את הקדוש ברוך הוא. יש דעה בגמרא, במסכת תענית, גם במסכת סנהדרין, שכהנים אסורים לשתות יין, מדוע? כי אם יגיע משיח, הם צריכים תוך זמן קצר להקריב קורבן, אם הם יהיו שתוי יין, הם אסורים לשתיית יין, כי איך הם יוכלו לעבוד? אפילו שהכהנים טמאים, בכל אופן בגלל תומעה הותרה בציבור, אז את עבודת המקדש הם יכולים לעשות, אבל השתיית יין מגבילה את האדם, את הכהן. אז איך הכהנים יכולים לשתות יין? מה יעשו? הגמרא מביאה כמה תירוצים. אחד מהם, אם הכהנים שותים יין, הם אסורים לעבוד המקדש. עבודת הכהנים אסורה כשהם שותים. מה יעשו? מתרץ את הגמרא. אחד התירוצים ילכו לישון מעט כדי שיתפוגג היין, ואחר כך ירוצו לבית המקדש. פלא גדול! איך אפשר להבין דבר שכזה? איך אפשר לצפות מיהודי שכל חייו מצפה לרגע שבו יבוא המשיח והוא כהן להירדם ולהתנתק מהמציאות והלכת לישון? אומרים רבותינו בעלי המוסר, מכאן אנו רואים דבר עמוק, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח נפש אדיר לשנות מצבים בשעת לחץ, מרגע של עירנות לרגע של שינה. היום המיוחל ביאת המשיח הוא בכל אופן אותו כהן יוכל להירדם, כמה שליטה תהיה לו אותו אדם. אמנם נושא השינה הוא לא פתרון מוחלט, כי אמר רב אחא, שינה מועד השופטת מפיגה את היין עד כדי רבית, אבל יותר מכך לא. אבל בכל אופן למדים על ההלכות שמטרתם להזכיר לנו את ביאת המשיח. כך עשה יעקב אבינו בהביאו ארזים למצרים, שמהם יעשו את המשכן. הוא רצה להשריש את האמונה בגאולה, הוא לקח איתו ארזים מארץ ישראל למצרים, והם היו עם בני ישראל למצרים, שם הם היו לנגד עיניהם, והיו מדברים עליהם שהם הם הארזים שעוד יעשו מהם משכן להקדוש ברוך הוא. הארזים היו זיכרון שבני ישראל העתידים להיגאל. באוצר תשובות הגאונים הובא שהיו כהנים בבבל בתקופת הגאונים שנהגו כך שכהנים לא שתו יין, והיה גאון בשם רב חנינה, רבי חנינה הכהן, ידע שהוא כהן מיוחס שלא המקצץ ציפורן אגודלו, כי במראה יבנה בית המקדש וצריכים להביא חטאת עוף, הצריכים ציפורן למליקה. אם יצטרכו להמתין שיצמחו ציפורני הכהנים יעברו הרבה זמן, לכן הוא היה עם ציפורן ארוכה לצורך המליקם. בגמרא כתובה אומר, הרי ננזיר ביום שבן דוד בא, הוא אסור בשתיית יין כל השנה, שמה היום משיח יגיע. היה פעם אברך שפנה לערב זלמן בהרן, פנה אברך עם אתרוג שהיה בו חיסרון, ובאותה שנה היה יום טוב ראשון של סוכות שיצא בשבת. אז פעם ראשונה שהתלו לולב, זה ביום ראשון של חול המועד, ביום ראשון. ואז נטילת לולב ברחבי הארץ היא נטילה מדרבנן, כי זה בחול המועד, יום טוב ראשון של חג, לא נטלו במדינה בשאר רחבי הארץ, לכן הוא חשב שיכול להקל בקניית האתרוג. מדוע? מכיוון שבכל אופן זה מדי רבנן. מיד נזדק הרב ואמר, אם יגיע משיח, נטילת לולב בשבת תהיה דאורייתא. יום הראשון בנטילת לולב, כן, נדחה את השבת. כך הייתה האמונה והציפייה. כך היא הציפייה לביאת המשיח. החפץ חיים פעל רבות ללמוד הלכות קודשים, מה שקשור לכהנים, למקדש, לקורבנות, כי מהרי בני המקדש צריכים לעבוד המקדש, וכמו שהנביא חגי היה שהוא הלכות טהרה לכהנים, כך אומר החפץ חיים, היינו צריכים להסתובב בין העם ולבחון אותם כמה הם בקיאים בהלכות קודשים. אומר הנביא חבקוק, אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא. אז למדנו שהציפייה למשיח היא לא אירוע נקודתי, לא, אלא אירוע מהותי, השתקפות משמעות חיי האדם, כמה הוא מייחס חשיבות לעולם הרוח וכמה מייחס חשיבות לעולם החומר, זוהי העין הבוחנת את מהות האדם, כמה הוא מצפה למשיח, הוא מצפה לחיים רוחניים או גשמיים, הוא חי בעולם הזה חיים אמיתיים ואינו נשרף אחרי כל שיגינות התקופה, לא מעודכן ולא מתעדכן, הוא לא משועבד תחת עול החדשות ולא אחרי מהלך חיים מודרני שהוא ביטוי והשתקפות התאוות של צעירי הדור. הגמרא אומרת, שואלים את האדם אחרי 120, האם ציפית לישועה? וכל יום שלוש פעמים ביום אומר האדם, עלינו לשבח. נשים אומרות פחות משלוש פעמים, אבל שם בעלינו לשבח מבטאים את הציפייה למשיח. כל יום עלינו לשבח מזכירים להשם המלוכה, מזכירים לעצמנו את ביאת המשיח, את הערכים האמיתיים, וזה בא ידי ביטוי בשגרת החיים. בכל מימד בחיים האדם מחפש את הרוחני ולא את הגשמי, הוא רץ לתפילה, הוא מעמיק בלימוד, הוא משקיע ברוחנית, הוא משקיע בביתו, הוא משקיע בחינוך הילדים, משקיע בערכי נצח. הרבה אנשים מחכים למשיח, וזה יפה, מחכים למשיח, אז תהיה בריאות, לא יהיו חולים, יהיה שלום, לא מלחמות, לא אויבים, לא מלחמת אחים, מחכים את חיית המתים, דברים נפלאים, חשובים ויפים. אבל המשיח יגיע לעניין אחר. כל השפע זוהי תוצאה של העיקר. העיקר משמעות החיים, דעה את השם, יהיה הנושא המהותי החשוב היחיד שיהיה בעולם, קשר עם הקדוש ברוך הוא. הרבה מחכים למשיח, אבל הוא לא בא לתת ארמון נפואר לכל אחד, לא. אפשר לומר כך לאנשים שהם ברמה נאוחה, אם זה מועיל להם לפתוח את הלב, אבל האמת שהוא בא לתת ארמון של רוחניות בלב ובמוח האדם, אלא שצריך האדם לאהוב את הרוחניות כבר בעולם הזה, כבר בשלב הזה של ההיסטוריה. הרבה אנשים רוצים משיח, למה? כדי שנהיה פנויים לעסוק בתורה וחוכמתה. חז"ל אומרים, ציפית לישוע. אם האדם מצפה לישוע, זה בא לידי ביטוי שכבר היום האדם יש לו זמן פנוי, אז הוא פנוי לעסק התורה וחוכמתה. זה מה שיקרה שמשיח יגיע. אם זה מרתיע, אז הוא לא מחכה למשיח. או המשיח שהוא מחכה לו, זה לא המשיח שיגיע. והמשיח שיגיע, זה לא המשיח שהוא מצפה לו. אז רואים מלחמות, רואים אומות מתגרות זו בזו. מה אומרים חז"ל? אם ראית אומות מתגרות זו בזו, זה הזמן לצפות למשיח. אומרים רבותינו, כאשר מתגרות האומות, זה לא הזמן להתעסק בהתגרות האומות, אלא צפה למשיח. האומות מתגרות, זה לא הנושא, זה רק תזכורת לצפות, לעיקר, למשיח. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.